נקודה שאני רוצה להזכיר היום בעזרת השם, זה מעשה משבעה קבצנים. בקבצן של היום הראשון, שהוא נקרא הקבצן העיוור, בתחילה הילד והילדה שהלכו לאיבוד פוגשים אותו ביער, והוא נותן להם לחם לאכול. זה אחרי שישנו תיאור, למי שלא מכיר את הסיפור, שהייתה בריחה באיזה מדינה, ויש ילד וילדה שנאבדו ביער, והם בוכים וצועקים ומתפללים שיזכו לאכול לחם, שיזכו לאכול. אז מופיע משום מקום איזה קבצן, שנראה כעיוור, והוא שואל אותם, מאיפה הם? איפה הם הגיעו ליער? הם היו כל כך קטנים, אנחנו אומרים בגיל 4 או 5 שנים, שהם לא ידעו, הם לא זכרו מה שם העיירה או מה שם העיר שממנה הם באו. בכל אופן, הוא נתן להם לחם לאכול, ושהם ביקשו ממנו שיקח אותם איתו, הוא אמר שאת זה הוא לא יכול. הוא המשיך לדרכו. למחרת הם שוב בחו, וצעקו, התפללו שיהיה להם מה לאכול, והגיע קבצן חרש. רב נחמן אומר שהייתה להם הבנה שזה שבא, מגיע מישהו ביער ונותן להם לאכול, זה ישועה של השם. הם לא ראו זה כמשהו מקרי, למרות היותם ילדים כל כך קטנים ותמימים, הם רואים את זה הענות לתפילתם. אני מבקש רגע להתייחס קודם כל לנקודה הזו שהוא שואל אותם מאיפה הם. אם הם זוכרים מאיפה הם הגיעו. כל אחד מאיתנו בעצם אמור להישאל את השאלה הזאת. מאיפה הגענו? כי אם נזכר מהי תחנת המוצא שלנו, זה אמור לתת לנו גם הרבה בהירות לגבי תחנת היעד. אבל רובנו אומרים בכנות שאנחנו באמת לא זוכרים, אנחנו לא יודעים. רק השאלה הזאת, זו שאלה מהדהדת, מאיכן באנו. דע מאין באת. דע מאין באת, זה לא בהכרח צריכים להגיע לאותה תשובה שמופיעה במשנה בברכי אבות. אלא מאין באת זה מהי נקודת המוצא, לאן אנחנו שייכים בעצם? אנחנו שייכים לבית המלוכה. אנחנו שייכים למקום שהוא מאוד מבורך, מאוד בעל ערך. אז השאלה הזו מאיפה הגענו, היא לא צריכה לתת תשובה מדויקת. תשובה מאיפה הגענו, ששואל הקבצן העיוור, זה האם יש לכם מושג מהי תחנת המוצא שלכם? האם יש לך מושג לאיזה מקום מכובד את שייכת? האם את מודעת לבית המלוכה שממנו הגעת? טוב, זה עניין אחד. אין צורך להאריך בו עוד, כי אם במילים מועטות אלו. והדבר השני, שמעורר קצת תמיה, שהקבצן העיוור לא מוכן לקחת אותם איתו. אז מובן שזה לא סיפור רגיל, יש בו איזה מסר גבוה. וכשקוראים את זה בפעם הראשונה, שעוד לא מכירים את רבי נחמן, אומרים, איזה מין סיפור זה כואב? זה ילד וילדה, בני 4 ו-5 שנים. מה הוא רוצה שהם יעשו לבד ביער? רק שבכל אופן זה הדרך שרבי נחמן בחר לטוות את הסיפור. ואם אנחנו רוצים לדבוק בזה לטובה, זאת אומרת, למצוא בזה משמעות חיובית, הוא בעצם אומר, אני לא יכול לקחת אתכם כי אתם אמורים לעבור משהו בחיים. הרבה פעמים היינו מצפים שבשלב מוקדם יבוא מישהו ויושיט לנו יד ויקח אותנו וינחה אותנו. ויחסוך לנו הרבה הכרעות, יחסוך לנו הרבה נקודות שבהן אנחנו כביכול לבדנו. וזה לא יכול לקרות, כי יש לנו תוכנית לעבור, יש לנו איזה סוג של גדילה לעבור. דווקא התאייה הזו, דווקא הלבד הזה, דווקא הבדידות הזו, וזה לא שלא רצינו, יש פה משקפיים מהשיעור הקודם, אולי עוד לא מאוחר ללכת לשאול שם, תגידי שזה היה על השולחן של, נראה למי הועלנו עם זה. אז לקבל את המקום הזה, אני מזכיר את זה בסיפור, של להיות באמון מול כל המקומות שבהם לא זכינו להדרכה, ונראה לנו שהדרך התארכה, ונראה לנו שכביכול בזבזנו זמן, ובאמת זה היה מכוון מאוד, נועדנו לעבור משהו. יש נקודה שאי אפשר לחסוך לנו את הדרך. אנחנו כן יכולים להודות עליה, להודות גם על המקומות שרצינו את ההדרכה ואת ההנחיה והיא לא הגיעה. והיינו צריכים לסמוך על עצמנו. יש בן אדם שסומך על עצמו מקום של איזשהו מימד של גאווה, שהוא לא נותן אמון באחרים. יש בן אדם שמאוד רוצה לתת אמון באחרים. ואין שם מי שיהיה עבורו. ובעצם מזמינים אותו לקחת את ההכרעות בעצמתים הללו על דעת עצמו. ולפעמים ההכרעות הללו מהלב התמים, מהלב הלא יודע, מהלב אפילו המעסס, אבל שצריך להחליט בסוף, זה אין דבר שיותר מעורר שעשוע, אם נקרא לזה, בעולמות העליונים, או יותר משמח את ה... הנשמה שהיינו צריכים להכריע. בכל אופן עברו הימים, החלפו השנים, והילד והילדה הזאת אחרי שהם היו ביחד והתחברו עם כל מיני חברות קבצנים, החליטו הקבצנים לעשות להם חתונה. והחליטו החליטו לשדך אותם. עכשיו זה קצת מצחיק הביטוי הזה לעשות שידוך. כי למה זה אני אומר מצחיק הביטוי הזה? כי מראי כל הזמן ביחד הם, מאז שהם נאבדו ביער, שהייתה איזו בריחה בפני איזו פשיטה של קוזקים, או איננו יודע מה בדיוק, הם מקבצים נדבות ביחד, יום יום נעברים יחד, אבל אנחנו מתאר את זה, שבא על דעת הקבצנים לשדך אותם. כביכול יש הבדל אם זוג נמצא ביחד כזוג, לא בהכרח של נישואים, ופתאום משום הלרון, למה שהם לא התחתנו? כי נישואים זה מלשון, לקבל את האור הרוחני של להינשא, זאת אומרת של להתעלות. כל עוד אין את הנישואים, אז יש את היתרונות של ביחד, של שותפות, של קשר, כל קשר עם הברכה שהוא מביא איתו. אבל הנישואים עם הקידושין זה ממש להינשא, זה ממש להתקדש. ופתאום הקבצנים שכנראה גם טיפחו אותם, הם מרגישים מחותנים, ורבי נחמן תורך להדגיש בסיפור, שזה כולם, לא היה מי שהתנגד לזה מהקבצנים. כולם הרגישו מחותנים וכולם אמרו שזה רעיון נהדר, שזה רעיון מצוין. הוא טוב, אבל מאיך נעשה להם חתונה? לקבצנים הרי אין, גם מצד החתן, גם מצד הקלה, אין ממון רב. אמרו שיותר יש עוד מעט יום הולדת של המלך. והמלך עושה משתה ציבורי. אז ממה שהם יקבצו במשתה ואת שאריות המזון, מזה יהיה... סעודת חתן וקלה. רבי נחמן מוסיף ומתאר שחפרו בור, שיהיה מחזיק 100 אנשים, מעניין המספר הזה, וכיסו אותו באפר קנים וזבל. ועשו חתונה, וכולם היו שמחים מאוד, וגם החתן והקלה היו שמחים מאוד. עצם זה שתורכים להדגיש את זה בסיפור, כנראה שיש חתונות שאו שההורים שמחים, החתן והקלה לא שמחים, או שהחתן והקלה שמחים וההורים לא שמחים. זה מקובל בעולם, ופה משום מה נאמר, גם החתן והקלה שמחים מאוד. וזה גם בא לחדד את הנקודה הזו, כמה מוסיף או מוסיפה החלטת הנשואים, כי אם הייתם אומרים שזה גבר ואישה שנאמר חיו בנפרד, ועכשיו הם מתאחדים, הם כל כך שמחים ומתרגשים מזה שזה קורה. לפני זה הם היו במרחק איש מרעהו. אבל פה זה זוג שמתואר שמגיל צעיר מאוד הם יום יום ביחד כל היום בקיבוץ נדבות. אז רבי נחמן רומז לנו שעצם ההחלטה על מיסוד הקשר, על החופה וקידושין, יש איזה משהו שגורם לשמחה העליונה. אז תוך כדי החתונה הם נזכרו בקבצן העיוור שהחיה אותם, והיו בוכים ומתגעגעים איך מביאים אותו לחתונה. כשבן אדם מתחתן, הוא רוצה שכל מי שהיה התחנה בחייו יבוא לשמוח איתו, יבוא להיות איתו. וזה מאוד יפה לראות בסיפור שמצד אחד נאמר במפורש וגם החתן והקלה היו שמחים מאוד, ומיד אחר כך נאמר שהם נזכרים בקבצן העיוור, הם בוכים ומתגעגעים שהוא יבוא להיות איתם, שאז שמחתם תהיה שלמה. תוך כדי זה שהם בוכים ומתגעגעים, הנה הוא בא ויאמר הנני. איזה יופי הביטוי הזה, הנני. הנני זה אני פה. ביידיש רבי נחמן אומר, איך בינדו. זה לא שאני דובר יידיש, עוד לא דובר יידיש, אבל לפעמים כשיש לי זמן אני קורא את הסיפורי מעשיות עם מחצית העמוד של יידיש. זאת אומרת, זו המהדורה המקורית שרבי נחמן רצה שספר יודפס, למעלה עברית ולמטה יידיש. ועד היום, חלק מהוצאות הספרים הברסלביות מוכרים את זה במהדורה הדו-לשונית, כפי שרבי נחמן רצה. ואז אני, כשאני אוהב את השפה הזאת, יודע אותה מעט, הוריי דיברו יידיש, בשביל שלא נבין מה הם מדברים. אבא שלי הוא ממשפחה יקית, שיהיה בריא, ודיברו שפת אם גרמנית. אחרי זה שהוא נהיה בחור ישיבה, ובישיבות, תליטאיות, אז דיברו יידיש, הרבנים שמסרו את השיעורים. אז אבא עשה המרה של הגרמנית ליידיש, להבין את ה... ואמא באה מבית חסידי שדיברו יידיש כשפתם, הם ככה דיברו ביניהם שלא נבין. בכל אופן, הצלילים של השפה מוכרים, הם נעימים, זה גם כמה משפטים אני בכל זאת יודע. אז לפעמים, כפי שאמרתי, אני קורא את העברית, ואז מנסה להשוות שורה מול שורה עם היידיש. הסתכלתי לראות איך אומרים ביידיש אינני. כי אינני זה מילה של נוכחות. שאברהם נענה לקריאה של הקדוש ברוך הוא אומר אינני, שיוסף הצדיק נענה לקריאה של אביו ללכת לראות בשלום אחיו, אומר אינני. גם על עשיו, בפן החיובי, שאבא אומר לו, קורא לו בשביל השליחות שרוצה להטיל עליו, אומר לו אינני. גם ששמואל שומע את קריאת הנבואה הראשונית בתור ילד קטן, אז מדריך אותו אלי הכהן, תאמר אינני. אינני זו מילה של הסכמה לשליחות, זה הסכמה לנוכחות, זה הסכמה להוויה. זו מילה כל כך נפלאה, אינני. אז ביידיש אינני אומרים איך בינדו. לפעמים, מילה שאנחנו מורגלים בטוב קצת לשנות שפה, איך בינדו. אז שהם מתגעגעים אליו, הוא אומר להם, הנני, באתי להיות איתכם. יהיו בוכים ומתגעגעים. המנחם רומז לנו שמתגעגעים למשהו או למישהו, זה נותן לו גם כוח להיות איתנו. שמתגעגעים אל הטוב. ואז הוא אמר להם כך, בפגישה הראשונה שהייתה לנו, אומר להם הקבצן העיוור, ברכתי אתכם שתהיו כמוני, זקנים כמוני, שיהיה לכם אריכות ימים כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. הוא אומר להם, תדעו לכם, אני זקן מאוד ועדיין אני יניק לגמרי. יניק זה כנראה תינוק, רק הוא משתמש בעברית כזו מיוחדת. שעדיין לא התחלתי לחיות כלל. אז זה ביטוי מאוד מפליא, מאוד מיוחד, מה זה נקרא חיים ארוכים. חיים ארוכים זה מצד אחד להיות זקן מאוד, ומצד שני עדיין לא התחלתי לחיות. ואת זה הוא נותן להם במתנה. ותראו חברים יקרים, איזו מתנה מביאים לבני זוג בנישואים, בחתונה? לפחות המתנות האידיאליות, אילו מתנות שיעזרו להם לקיים את החיים המשותפים ביחד. אז בימים עברו, וגם עד היום בכל מיני חברות מסורתיות, מביאים שק אורז למשל. במובן של מזון, זה ודאי מתאים. הם צריכים לחלקל את הבית. יש כאלו בעלי יכולת שנותנים לזוג הצעיר טיקט לירח דבש למקום מפתיע. טיול מסביב לעולם ב-800 יום. יש כל מיני דברים מעניינים שנותנים. והמתנה שהוא נותן להם זה בעצם את האיחול הזה. רק זה שהוא אומר להם מתנה, הוא אומר כביכול, יש בידי כוח להעניק לכם את זה, זאת אומרת שתהיה בכם את המיומנות הזאת. תהיה בכם את המיומנות הזו, שזה מה שאני מאחל לכם. שתהיה לכם אריכות ימים. מה זה אריכות ימים? זה מצד אחד זקנה גדולה, ומצד שני תינוקות. אז אנחנו צריכים לנסות לברר למה זה כל כך מיוחד כמתנה לזוג צעיר. מכאן אנחנו מבינים, גם אם עוד לא עמדנו על טיב המתנה, שזה אחד הדברים הכי נפלאים שיש לבני זוג. מצד אחד הזקנה ומצד אחד הצעירות. אז ננסה לברר את זה. לזקנה יש יתרון וחיסרון. היתרון שזה ניסיון חיים מצטבר, שכל יום שעבר הוא נרשם. והחיסרון, זקנה זה מבטא גם נוקשות, היעדר גמישות. מה מבטא את התינוקיות, שהוא אומר, עדיין לא התחלתי לחיות כלל? זה, אם נשתמש בביטוי מתומצת, זה להסתכל על העולם, על נקי. מה זה אומר על נקי? לא מבעד הזיכרונות, כי הרבה פעמים המדמה שלנו, כוח הדמיון שלנו, כבר לא מאפשר לנו לראות את המציאות בנקיותה, אלא רק דרך החוויות שכבר עברנו. אז כביכול יש משהו מאוד עייף ביום החדש. אני לא רואה אותו באמת כמו התינוק, שכל דבר הוא חדש בשבילו, במובן של סקרנות, במובן של רעננות. אלא יש בנו משהו שרואה את זה דרך אותו חוויה שנרשמה בתוכנו כשפגשנו את הדבר לראשונה. וכנראה שזה הדבר הכי נצרך בזוגיות, לראות את בן הזוג ואת בת הזוג במבט החדש לגמרי, הרענן, המופתע, המסוקרן, לראות אותם בפתיחות, בעניין של... ומצד שני, הזקנה זה במובן של שכל הניסיון חיים שלי לא הלך לאיבוד. כל הניסיון חיים, כל החוויות שעברתי, הדברים שהבנתי, הם כולם נשמרים. אז אומר להם, זה המתנה שאני רוצה לתת לכם. מצד אחד זקנה. זקנה זה חז"ל קוראים לביטוי הזה, זה קנה חוכמה. שכל החוכמה שרכשתי קיימת. ומצד שני זה התינוקיות. ועדיין אני אניק לגמרי. כל מה שאני פוגש, אני פוגש את זה ברעננות, כיום חדש. בתורה רש"ע ב', שרבי נחמן מדבר על כוחו של היום הנוכחי, כמו שומעים ב-12 הצעדים רק להיום, אז רבי נחמן אומר ככה, אני אחזור על אותה תורה, שאני יודע אותה בעל פה. עכשיו, למה אני אומר אני יודע אותה בעל פה? כי זה טקסט קצר, הייתי שמח שתחשבו שאני יודע את כל הליקוטי מורן בעל פה, או לפחות את רובו. אתם יודעים מה? תחשבו, למה לא? אבל באמת, כטקסט שלם, זה הטקסט שאני יודע, שהוא בערך, זה 10 שורות. וזה גם סיבה להתפאר בפומבי. לא במובן של התפארות שאינה רצועה, אלא במובן שטוב שבוחרים איזשהו טקסט לשנן, כי אז אפשר לחזור עליו בזמנים של פקקים, או... כי אז השינון, מה הוא מאפשר לי השינון? הוא מאפשר לי להתחיל לראות את היחס בין חלקי הטקסט, הוא מאפשר לי להתבונן למה ביטוי זה לפני הביטוי הקודם, לפני הביטוי שאחריו, וההתבוננות הזו היא מולידה חידושים, בהיבט הזה אני אומר. בחב"ד בכלל עושים עניין לדעת פרקי תניא, ויש קטע שהוא מסט, אומרים לצעירים, או כל מי שיכול, גם ברוחו, כי אמרנו עכשיו אין גבול למושג להיות צעיר, כי אמרנו אצל רבי נחמן אפשר להיות זקן מאוד, ועדיין צעיר שלא התחיל לגמרי, לדעת את 12 פרקי התניא הראשונים. מעניין, הזכרנו 12 צעדים, 12 פרקי תניא בעל פה. אז רבי נחמן אומר ככה, בתורה רשעין בית. עכשיו, גם מי שמכיר אותה, כי זה אחד הטקסטים היותר, מה שנקרא, שמתעסקים בהם בכתר רבי נחמן, אומר כך, היום אם בקולות ישמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום, אין בעסק פרנסה, אתם רואים כבר, למרות שאמרתי יודע בתופה, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים. עכשיו, שיר רבי נחמן אומר, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה להאדם כאילו הוא מסע כבד. ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, או אלא רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. מה הנקודה שאני מבקש להדגיש? בן אדם רוצה להתחיל להשתנות, אז זה נראה לו כמסע כבד. למה כמסע כבד? כי הוא אומר בעצם מי עכשיו עד אין סוף. זה אומר מנחן, אבל כשיחשוב שאין לו רק את אותו היום, וצריך מחשבה מודעת רק על אותו היום, מה ההפך ממסע כבד? ההפך ממסע כבד בעברית הרגילה זה מסע קל. עדיין מסע רק קל. ומה הוא אומר פה? אבל כשיחשוב על אותו היום, או שאין לו רק את אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. וזה חידוש נפלא. לא יהיה שם כובד. לא יהיה שם מאמץ. עכשיו, הטקסט הקצר הזה, שהוא מעט המחזיק את המרובה, איך הוא מתחיל היום בקולות ישמעו, המילים הבאות הן, זה כלל גדול בעבודת השם. מה זה כלל גדול בעבודת השם? זאת אומרת, זה לא יצא לעניין אחד, זה כלל גדול. בכל נושא, בכל שיטה, בכל דרך יש כללים ופרטים. ההמלצה היא תמיד ללמוד את הכללים, כי אם אני יודע את הכללים, אני אהיה בקי גם בפרטים. לדעת את הפרטים זה אינסופי. לדעת את הכללים יש להם גבול ומידה. אז רבי נחמן אומר לנו שאחד הכללים בעבודת השם, לדיינו, כלל גדול, כלל במובן שכולל הרבה עניינים, זה רק להיום. ובאמת גם יש 12 הצעדים. שזה דבר כל כך גדול ומבורך שיכול, שיטה הזו שגומלת אנשים ממצבים שנראים בלתי אפשריים, עד כדי שבן אדם רוצה להיגמל ממה שהוא רוצה להיגמל, וזה נראה לו מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. אבל כשבאים אומרים לו, אבל כשיחשוב, יחשוב זה עבודה מוזמנת. שורש המילה לחשוב זה חשב, זה חש ב. זאת אומרת, יש פה עבודה. לקחת באמת אחריות, אבל כשיחשוב שלו, רק את אותו היום. לא יהיה לו למסע כלל. למה לא יהיה לו למסע כלל? המסע זה כשאני רואה את הדברים דרך ההתיישנות. כשאני עושה דברים, אני לא רואה אותם ברעננותם. הכוח האמיתי של כל יום זה באמת שהבריאה מתחדשת בו. יש מימד מסוים שכל יום זה גלגול חדש. שכל יום זה מימד חיים אחר. אלא מה? אפשר לקרוא את זה כציטוט, שכל יום זה עולם, ככה הוא כתב הארי, שכל יום זה ממש, זה עולם חדש לגמרי. אבל אנחנו לא באמת בהתחדשות הזאת, אנחנו יכולים לדבר על זה, יכולים לצטט ספרים יפים שקראנו, כוחו של הרגע הזה, ועוד מיני דברים. אבל שזה אומר, רבי נחמן, כשיחשוב שאין לו רק את אותו היום, אבל זו האמת, שאין לו רק את אותו היום. אין משהו אחר חוץ מאת אותו היום. בסופו של דבר, זה גם האמת לאמיתה. אבל צריך לחשוב את זה, צריך להתמסר למחשבה הזאת. כי אם לא מתמסרים למחשבה הזו, זה נשמע לנו כמו יצא שעבד עליה הכלח. כמו משהו שכבר שמענו עליו הרבה, אולי אפילו הרבה מדי, על העניין הזה של הרגע הנוכחי ולהיות בהווה וכו'. כשיחשוב שלא רק את אותו היום. אין לו, אני פעם דיברנו על זה באיזה שיעור, שזה היש היחיד שקיים לנו בחיים. אין שום דבר אחר שאנחנו יכולים לאחוז בו חוץ מאשר היום הנוכחי. כל השאר זה באמת אשליה. אבל כשיחשוב שלא רק אותו היום, רק להיום, לא יהיה לו למסע כלל. למה הזכרתי זה פה? תמיד טוב לדבר על הטקסט הזה. רק תזכרו איפה הוא בלוקטי מורן רשע אין בית. אותיות רעב. או, אז זה כל כך יפה שהמדפיסים, סימן רשע אין בית, 272. רק מה כל כך יפה שהמדפיסים, אפילו רק במספור הטכני של האותיות, כי לפני זה רשע עין א', ולפני זה רשע עין, לא רצו שהצירוף הזה יהיה שלילי, אז לא כתוב שם רשע עין ב', כתוב עין רשע בית, ערב. רשע עין ג' זה כן לפי הסדר, לא רשע עין ג', רשע עין ד', אבל ברשע עין ב', תסתכלו בטקסט, זה אותיות ערב. וככה גם רשע עין, שלא יהיה שם קירה, זה אותיות ער. זה מאוד יפה לעניין הזה של הדיבור החיובי המבורך. שלוש פעמים הם שינו סביב האותיות רש עין. ברש עין כתוב ער ולא רע. רש עין ב' כתוב ערב ולא רעב. וברש עין א' שזה כתוב ערה ולא רעה. יש פה לימוד. של נקיות הלשון, גם הדבר שהוא טכני, כי האותיות האלו הן רק מסמלות את המספור הכרונולוגי של הטקסט. במקום מספרים, אז ממספרים את זה באותיות. וגם שם נמנעים מצירוף שיוצר מילה שלילית. מה הכוח של דיבור נכון. אז כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. זאת אומרת, חוויית המסע בחיים שלנו קורית כשאני לא ברגע הנוכחי. אז מתחיל המאמץ. עכשיו, מה גורם לבן אדם לא להיות באמת נוכח? זיכרונות כואבים. זיכרונות כואבים. אז פה מגלה לנו הקבצן הראשון, שהוא קיבל מתנה נפלאה שיכול להעניק אותה הלאה. שהזיכרונות הם רק זיכרונות מוסיפים. והתינוקיות זה במובן של לראות את כל מה שקורה על נקי. לא דרך הזיכרונות הכואבים. מה שמונע בן אדם מלהתחדש, מלהרגיש תינוק ביחס למה שקורה, זה הזיכרונות הכואבים. אומר רבי נחמן, אני רוצה שתדע שיש איכות כזו שנקראת אני זקן לגמרי, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. שאני פתוח לגמרי להתחדשות של הבריאה. אני מסנכן את עצמי עם זה. טוב, אחרי שהקבצן העיוור אומר להם ש... הוא נותן להם זה מתנה, והוא הגיע, אז נעשה שם ממש שמחה גדולה מאוד, כי השמחה הזאת, זה גם השמחה שהוא הגיע לשם, וגם השמחה, שהם בעצם מבינים שהם מקבלים, מתנה נפלאה לזוגיות שלהם. את הכוח הזה של להתחדש לגמרי, ומצד אחד להיות זקנים מאוד. עכשיו, מה זה זקן מאוד? זקן מאוד זה מישהו שזוכר. אבל תראו דבר מעניין. זה לא רק לזכור מה היה איתי בילדות. זה לנסות לזכור ברמות הרבה יותר מוקדמות. אני אסביר למה הכוונה. בהמשך הסיפור, אותו זקן מספר להם על קבוצת אנשים שהפליגו בספינות, והספינות נשברו. הם עלו לאיזה מגדל, היה שם כל המאכלים, כל המלבושים, כל טוב. אז הם עשו ביניהם כמין משחק כזה, משחק הזיכרון. שכל אחד יספר מה הוא זוכר, מה הזיכרון הראשון שהיה לו. ואחד אמר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מהענף. השני אמר שהוא זוכר שהנר היה דולק מעל ראשו. השלישי אמר שהוא זוכר שהתרקם הפרי. והרביעי אמר שהוא זוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. והחמישי אמר שהוא זוכר שהמציאו את הגרעין. והשישי אמר שהוא זוכר את הטעם לפני שהוא נכנס לפרי. והשביעי אמר שהוא זוכר את המראה לפני שהוא נכנס לפרי. והשמיני אמר שהוא זוכר את הריח לפני שהוא נכנס לפרי. והתשיעי אמר שזה היה הגיבור סיפורנו, וכן העיוור. אמר ביידיש, און איך גידנקט גורנישט. תרגום לעברית, אני זוכר, און איך גידנקט זה אני זוכר. במקום להגיד אני לא זוכר, הוא אמר אני זוכר. אני אגיד און איך גידנקט ואתם תגידו את הגורנישט. און איך גידנקט גורנישט. אני זוכר כלום. עכשיו, מאוד מעניין, מהם הזיכרונות הללו. עכשיו, אנחנו נתאר שם עוד איזה פרדוקס קטן, שמבין החבורה הזו שישבה במגדל, אז אמרו למי שהיה נראה הכי זקן שהוא יתחיל ראשון. היה שם אחד זקן, ואמר, אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. השני, שהיה נראה פחות זקן, אמר, אני זוכר ש... הנר היה דולק. ואז אמרו, וואו, זה זיכרון יותר עתיק מהראשון. אבל זה הפלא שהוא נראה צעיר יותר. וככה זה הולך בסדר הפוך. כמה שהבן אדם זוכר עוד יותר אחורה, כך הוא נראה יותר צעיר. עד שמגיעים לקבצן העיוור, אומר, ואני הרי תינוק לגמרי, ואני זוכר לו כלום. ואז כולם אמרו, וואו, זה הזיכרון יותר מכולם. אבל הם לא הבינו מה הפענוח של שפת הסתרים הזו. ואז מגיע הנשר הגדול ומפענח להם את שפת הסתרים. אז הוא אומר כך, כשחתכו את התפוח מהענף, זה שחתכו את חבל הטבור. וכשנר דלק מעל ראשו, חז"ל אומרים שהתינוק במי אמו, אז נר דולק מעל ראשו והם מלמדים אותו את כל התורה כולה. ושהחל להתרקם הפרי, זה בעצם ימי ההיריון הראשונים, מתחיל להתאבות עובר. וכשהוליכו את הגרעין לטעת את הפרי, זה הוא זוכר את הזיווג של אבא ואמא. וכשהמציאו את הגרעין, הוא בעצם זוכר את, את הזרע שהוא היה במוח האב. שזה המקור להשתלשלות הזרע. ושהוא זוכר את הטעם לפני שהוא נכנס לפרי, זה בעצם הנפש. והריח זה הרוח. והמראה זה הנשמה. עד התשיעי, שהוא אמר, אני זוכר אליו כלום. בעצם אני, יש לי זיכרון כל כך קדום, שעוד הכל היה אחד, לפני שהחל הפירוד הזה. עכשיו, יש פה דבר מאוד תמוע. אנחנו רגילים, שאם נאסוף קבוצה של אנשים, ונבקש מכל אחד שיספר מה הזיכרון הקדום שלו, אז הוא יספר את הילדות שלו, הוא יספר את הדברים הכואבים, אולי את הדברים השמחים, אבל... ופה רבי נחמן מראה לנו שהזיכרון האמיתי זה קודם כל להיזכר עם משהו הרבה יותר קדום, שהוא הרבה יותר משמעותי לנו. הייתי מעז לומר, זה לא שאני מעז לומר, אני רק אומר, הייתי מעז לומר. כי יכול רבי נחמן רוצה ליצור פה איזו התרסה מול הזיכרונות שאנחנו מספרים למטפלים. אני לא אומר את זה בהיבט הטיפולי, אני אומר את זה בהיבט של להשתעשע בצוותא מהרעיון הזה, לראות את ההיתכנות שלו. אומר, זה לא רלוונטי כל הסיפורים שלפני שחתכו את חבל הטבור. האירוע האמיתי התרחש שם. שם זה כבר זיכרון. עכשיו, לא רק זה, זה זיכרון לא במובן של טראומה. זה זיכרון במובן של הזכות שאני שייך למשהו. שכביכול הדבר הכי כואב זה חוויית הניתוק או הפירוד מההשתייכות, מהשלם. אז אם אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף, אפשר לפרש את זה במובן שאני זוכר את האירוע הטראומטי, אבל אפשר גם להיזכר שאני, אפשר גם לומר, אני זוכר לאן אני שייך. אני לא באמת בפירוד, אני לא באמת בנפרדות, בבדידות. אני זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, ואני זוכר בעצם את כל התקופה הכל כך משמעותית שהתפוח היה מחובר לענף, ואני עדיין, אם אני זוכר את זה, אני יכול ללכת עם הזיכרון הזה. בהיבט הזה אני רוצה לצדד, כי אפשר לדרוש את החוויה הזאת, היא כבר על הגבול ההגיוני, תראו, נדיר מאוד שאנשים יזכרו מה שהיה בגיל שנה. יש אנשים שזוכרים. רק ודאי שזה נדיר שבן אדם יזכור. אני שומע את הנחמד. זה אומר שהגענו לשלב ההתלהבות. עכשיו אני מנסה לנופף בצד ימין. אני שמאלי, זה הימין שלי. עכשיו זה הקטע. ודאי שזה נדיר שאדם יזכור את חיתוך חבל הטבור. רק זה בכל זאת, זה הגיוני. כי זה כבר בתוך המציאות הפיזית. אני לא יודע אם נמצא מישהו כזה, רק זה כבר בתוך המציאות הגשמית כבר קורה משהו. אז באמת בפסיכולוגיה הידועה דורשים את זה כטראומה. וזה ודאי נכון בהיבט מסוים. גם כל מה שעברנו, כל הזיכרונות הכואבים הנמצאים מיום אחד, מיום שהזיכרון שלנו קיים, יש להם משמעות. רק בואו ננסה להסתכל על ההצעה הזו של רבי נחמן, ואני כבר אקדים את המוכן, אני אגיד לכם לאן אני מכוון את הדברים, שננסה לעשות דמיון מוזמן או מודרך לעבור דרך כל התחנות שהוזכרו. לדמיין את זה באופן יזום, אני לא אמור להיזכר בזה, אבל ממש לדמיין את עצמי כתינוק שיצא מרחם של אמא ואת הדקות, לעשות שם תמונה, לעשות שם תסריט. איך זה קורה עד שחותכים את חבל הטבור? וללכת את כל התחנות ברוורס. לזמנה לא שגרתית. זה לא שנעשה את זה עכשיו ביחד. אולי אם הייתי מתכונן כראוי, אפשר לעשות את זה. אבל לעצמי עשיתי את זה, וזה מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרגש גם. לנסות לעצור על התחנות הללו. עכשיו, בהתחלה... לא באמת מרגישים, כי זה מלאכותית. אני עכשיו בוחר לדמיין איך זה שאני ברחם? ברחם הכוונה היא כי הוא בר שלם, זה השבועות האחרונים של ההיריון, שהוא כבר, כביכול יש לו כבר מודעות כזו. זה עובר שאפשר לשיר לו, אם יכולה לדבר איתו. אחרי זה שלב שהוא מתחיל להתרקם. רבי נחמן אומר כאילו לכל השלבים הללו, נוריד את הכאילו. רבי נחמן אומר לכל השלבים האלו יש מימד של מודעות, כי אם זוכרים אותם, זה אומר שיש רובד שמשהו בתוכי מודע לזה. וזה פלא, זה רק יגרום לנו להתפעל. איך הוא יכל לספר סיפור כזה? בן אדם יכול לספר סיפורים איפה שהוא מונח, איפה שהדעת שלו מונחת. אם זה רק להתרגש, כאילו איפה הוא היה מונח הבינך, שהוא בעצם אומר על עצמו שהוא נכגידן גורניש. זאת אומרת, אני זוכר את כל התחנות שסיפרתי עליהן, אני זוכר גם, כי כביכול כל קבצה, כל מספר, מתשעת המספרים הללו, הוא זוכר את מה שהוא מספר ואת אלו שלפניו. כי אלו שלפניו זה זיכרון טרי, זה לא, זה בקטנה. ההוא שמספר נד דולק מעל ראשי, אז לזכור את שחותכים את התפוח מהענב, זה בקטנה. וככה וכן הלאה. אז גם אומר, האחרון אומר, אני זוכר את כולם ואני זוכר לאו כלום. זה מאוד משמעותי בין הניסוח להגיד, אני לא זוכר כלום, לבין להגיד, אני זוכר כלום. זה מובן ההבדל? אני לא זוכר כלום, זה דגש על מה אני לא. אני זוכר את ההוויה לפני שהיה בפירוד. עכשיו, מה אמורה לתת לי ההיזכרות הזאת? אז הצענו עם חבל הטבור כבר את הדבר הראשוני של, אני כבר זוכר שאני שייך למשהו. זה להיזכר בחיבור, זה להיזכר במקום שבו אני באחדות. ואם אנחנו נלך עם המהלך, זה כביכול, אנחנו אומר, זה שורש לכל הכאב, לכל הזיכרונות שהם אחר כך על ספת הפסיכולוג. תראו, אפשר גם טיפול פסיכולוגי בעמידה. ספת הפסיכולוג זה ללכת לעניין הכי קלאסי, לפסיכואנליזה. שגם שירד קרנה בעולם, אבל יש בזה את החן של הסיפור האינסופי של הסיפור שלנו. חלק מהביקורת על פסיכואנליזה, שזה לעשירים ושזה לא נגמר. אבל אני עכשיו מזכיר את זה עם חן, כאילו, באמת הסיפור שאינו נגמר, למה לא? אם יש אבא עשיר או מתפרנסים טוב, אפשר ללכת שנה אחרי שנה. יש לי חבר שהייתה לו יכולת, הוא אמר לי, שארבע שנים הוא הלך שלוש פעמים בשבוע. תבינו מה המשמעות הכלכלית של זה. היה מבסוט, יכול להרשות לעצמו. עכשיו, זה לא בא לשלול או לבקר. ואני אומר, גם כרק הצעה, זה גם לא במקום שניסיתי את זה, אלא מהמקום הסקרן הזה שמנסה למצוא משמעויות בסיפור של רבי נחמן. אומר, תראה, יש לספר את הסיפור מי אחרי שחתכו את חבל הטבור, אבל שם תדע לך שהסיפור מסתבך. הסיפור מסתבך והוא מאוד ארוך. מאוד מאוד ארוך. מה?
מה?
אפשר לראות את זה כפרק ביולוגיה, אפשר לראות את זה כפסיכולוגיית הקוונטים. בעצם יש פה תיאוריה של טיפול מאוד מתקדם. ללכת תחנה אחרי תחנה. אני לא יודע מה היא אומרת. אני גם לא בא ביומרה. אני אומר את זה מתוך סקרנות ומתוך הבנה שיש פה משהו. בהיזכרויות הללו. וזה גם אפשרי. אפשרי לא במובן של תנסי להיזכר איך נולדת, ואז אני אגיד, אני לא זוכר כלום. לבין, תצרי את התמונה. עכשיו, באמת, באמת, אם את יוצרת את התמונה וממציאה לך תסריט איך זה היה כשחתכו את חבל הטבור, במימד מסוים פילוסופי ככה זה היה. זה כבר לא רלוונטי מה היו הצילומי שחור לבן שם או איך נראה. כאילו מה שאני מסוגל לדמיין גם רטרואקטיבית, כמו שבכל מיני ענייני אמון של קאוצ'ינג אומרים שהיכולת שלי לדמיין זה גם בונה את העתיד, היכולת שלי לדמיין את העבר, ככה הוא התרחש. בלי להסתבך, פשוט ליצור את התמונה ולנסות להיות שם, לשעוד בה. מה? לחיות את זה שוב. עכשיו אני כבר ידע להגיד, טלפורצציה. כן, זה לעשות את כל התחנות אחורה, ואני ממש מבקש שמי שזה מתאים לו וינסה את זה, שיכתוב לי אחר כך, או במייל או משהו, זה... וזה קל לבצע, זאת אומרת, זה קל ולא קל. זה קל במובן שההוראות הן פשוטות, שלא צריך שיהיה באמת זיכרון, צריך כל פעם לנסות להבין את התמונה וליצור אותה. תראו, גם בעניין הזה של היווצרות, בהיווצרות הוולד, שזה תמונה מספר 3, כי תמונה מספר 1 זה חיתוך חבל הטבור, ותמונה מספר 2 זה נר דולק על ראשו, תמונה מספר 3 היא כאילו מתארת תהליך ארוך, תהליך ארוך במובן של היווצרות הוולד, וגם אפשר לי איזה זמן, כי אפשר להסתכל בספרי היריון, שיש כל מיני תמונות, איך זה נראה שבוע ראשון, שבוע חמישי, אז לבחור בין תחילת היריון לבין השבועות האחרונים, איזשהו אמצע, איך ולנסות להיות שם, לדמיין את זה. אפשר ממש לפתוח ספרים ולראות תמונה, בשביל להיכנס לתמונה הזאת. אתה יודע, שבוע 12, שבוע 15. כן, שיש כבר איזושהי דמות מובחנת, אבל היא עדיין לא כל האיברים מובחנים. אבל המקום הזה להיות שם. נשמע חגיגי. אחרי זה בתחנה מספר 4, זה קצת מביך, זה אבא ואמא ביחד. אבל עדיין, רבי נחמן, תראו את היכולת שלו, אומרת, זה תמונה שהיא קיימת גם כן. ואז כמה שזה מביך, אם הולכים על התמונה הזו, יש שם סיפור, לפעמים כואב לדבר עליו. איך הייתה האנרגיה ביניהם? הייתה שם שמחה? היה שם חיזור? היה שם עייפות? מה קרה שם? מה? קודם כל, שתדעו, חכמי ישראל אומרים שזה אחד הדברים שהכי קובעים את אופי הילוד, האנרגיה שהייתה בשעת הזיווג. האנרגיה זה מחשבות, זאת אומרת, גם במובן של התקדשות, גם במובן של קבלה הדדית, בכל ההיבטים שאפשר לתאר, גם במובן של שמחה, גם... זה דבר שיכול להיות מתוך כובד או מתוך רננה, מתוך הכרח או מתוך... השתוקקות, מתוך הדדיות, כל מיני. זה אומר שתדעו שכשנכנסים לדמיון, זה לא רק הקטע המביך, הילדותי, כביכול המציצני. יש שם סיפור. בכל מקום סיפור, אנחנו לא יודעים מהו. רק דבר אחד ברור, שהסיפור הזה מאוד השפיע עלינו. מה שהיה שם. עכשיו, להיכנס לשם בלי שיפוט, רובנו יודעים מה היה המצב בין ההורים. לא ספציפית באותה נקודה, אבל אנחנו יודעים את טיב הקשר שביניהם.
היה לך רק על המלחמה, מיליון אחד נגד פלסטיק אחד. אבל זה מספיק. ההוא דווקא יתבצע את האחד. 100 מיליון
יצא אחד. אתה מדבר על 100 מיליון תאי זרע וכו'.
פלסטיק אחד. פוס אחד. זה כבר סיפור גדול.
אז פה יש עוד נקודה. הפניה בדמיון זה גם ההתרחשות שהייתה בין ההורים, וזה גם, כמו שמתואר באופן מדעי, שיש 100 מיליון תאי זרע, או לא משנה, כל מספר עצום, אחד ששורד ועושה ומוצא את דרכו. יש פה הזמנה, זה דבר שכפי שאני אומר, הוא מביך קצת לדבר, אבל כמה הוא יכול לראות מה עולה שם בתמונה הזאת, מה עולה בזיכרון הזה. אחרי זה תחנה, כן, בבקשה. האמת היא שאני לא יודע, אני מנסה בשידור חי לבסס את התיאוריה. ניסיתי קצת להמציא משהו או לגעת, אני בעצם שביסוס התיאוריה צריך את עזרת הקהל, זה לא חייב להיות עכשיו, אבל זה גישושים ראשונים. זה התחיל מזה של תמיה, למה רבי נחן יוצר לנו משחק הזיכרון בתוך המגדל שם, ואומר כל אחד יספר מה הוא זוכר, זיכרון הכי מוקדם שלו, והזיכרון הכי מאוחר זה חיתוך חבל הטבור. הוא כביכול לא נותן מקום לזיכרונות ראשוניים, אפילו יניקה, משחק בגן הילדים, כמו שיש לנו באלבום תמונות, שזה כולם מעלה. הוא כאילו, רבי נחן, משהו ב... אני לא רוצה לקרוא לזה ציוד, חס ושלום, אבל כמו איזה מבט על, אומר, בוא אני אחשוף אתכם למימד אחר של הבנה של עיסוק בזיכרונות. זאת אומרת, לא צריכים לקבל את זה, אבל אנחנו באים, אני לפחות בא בפתיחות הזו עם סקרנות לראות, לשמוע מסר חדש. זה לא אומר שאבטר לספר את הסיפורים שלי מגיל 3, 4, 5, 7, איפה שתהיה לי הזדמנות. רק אני מנסה לבדוק את ה... הצעתי את ראשית התיאוריה במובן הזה ששורש לכל הכאב בחיים זה חיתוך חבל הטבור, במובן שהוא מסמל את תחילת המודעות לנפרדות, כי לפני זה היינו ממש באחדות. עדיין לעובר יש לו כבר מודעות נפרדת, אבל הוא באחדות עם האם. אבל חיתוך חבל הטבור זה הגירוש מגן עדן. זה ממש עם מדמים. ושמעתי כבר מטפל אחד שהייתי בסדנה של איזשהו מטפל צ'כי, קוראים לו סטניסלב גרוף. והוא טוען, פסיכיאטר צ'כי שעושה סדנאות על ידי נשימה, והוא טוען שכל ההתרחשות, ההשפעה הכי עיקרית על חיינו, זה באמת לא הילדות המוקדמת, אלא חוויית הלידה. ובתוך חוויית הלידה הוא מחלק את זה שלושה שלבים עיקריים מובחנים. יש את העלת הלידה, זאת אומרת, יש ככה, יש את ההכנה ליציאה ללידה, שהתעלה עוד סגורה, ואם זה נמשך מדי זמן, שהראש של העובר בפתח תעלת הלידה והתעלה סגורה, זה גם חוויה קשה. כי יש זמן שמעבר לב זה כבר נרשם כמשהו לא טוב. יש להתעקע בתעלת הלידה עצמה, שזה גם חוויה לא פשוטה. זה בכל מקרה, זה מיצר, זה ממש מצרים. אבל אם זה נמשך זמן סביר ואין שם משהו חריג, זה... והשלב השלישי זה חיתוך חבל הטבור, שגם ככה הוא מייחס את העניין הזה. מה? או איך זה היה? מה היה שם? או זה גם זה, זה יכול להיות ברכות, זה יכול להיות בברוטליות, זה יכול להיות אחרי חצי שעה, כמו שממליצים ב... מקומות עם מודעות, או כמה דקות על אמא ברכות, ואז לחתוך לבין חיתוך מהיר מאוד, או... יש בזה, כמו שאומרים ביידיש, מדרגס בסיפור הזה. אז כן, ככה הוא... מעניין, זה פסיכיאטר צ'כי בן 80. הוא טיפל באנשים בשנות ה-60 ב-LSD, והעביר אותם מסעות נפשיים. ומאז שזה יצא להם מחוץ לחוק, הוא רצה לנסות לשחזר את החוויה הזאת של הטיפול, של ה... בלי ה-LSD או דומיו, והוא יצר סדנה שעל ידי נשימות, שנמשכת 3 שעות, וזה חוויה מאוד מטלטלת, כי מי שמכיר ריברסינג, זה בדרך כלל סשן של ריברסינג, זה 40 דקות או משהו, ואצל גרוף זה 3 שעות. זה היה ביקור מאוד מרגש בארץ, זה היה באוניברסיטת תל אביב. איזה 300 איש נושמים ביחד, זאת אומרת, מתחלקים לזוגות. מה? כן, זה 300 איש, לא יודע, זה לא זוכר, 300 איש, 300 זוגות, ועוד הרבה אלפרים, השיטה שלו, באו תלמידים שלו מכל העולם, זה היה גם כזה מעמד יפה, כל האלפרים שהציגו את עצמם מכל הגלובוס, מאיפה הם הגיעו. הוא נחשב למורה מאוד דגול, מאוד, שהגיע להרבה הישגים בעניין, וזו זכות ללמוד אצלו, במיוחד שהוא גם כבר כל כך זקן, ומי יודע עוד כמה הוא יעביר. עכשיו, איך מתבצעות הנשימות? אין הנחיה איך לנשום, זה דבר מעניין. הוא אומר רק להתחיל בנשימה מעגלית, להתחיל, אחרי זה לאן שאתה רוצה. אבל מה? בחוכמתו כי רבה, הוא ערך מוזיקה, של אורך 3 שעות, עם טרקים של רוחות שערה ורוחות מלחמה, ופתאום כל פעמונים מדהים. לפי חוכמתו, איך שמלווה את כל התהליך. וברמק, במה שנקרא, עם ציוד הגברה של המסיבות הכי טובות, כאילו זה ציוד הגברה אדיר, בעוצמה בלתי רגילה, לשמוע ב-16 ערוצים או כפי שזה, וכשמתחלקים לזוגות, אז מי ששוכב הוא בעיניים עצומות, עם משקפיים כמו של טיסה, והרעיון להישאר פנימה, שגם אם בן אדם צריך לצאת להתפנות או משהו, אז לא מורידים את זה, להישאר בתוך החוויה, לא לעשות שום פעולה, מוליכים אותו כמו פרה עיוורת לשירותים וחזרה, לא לצאת מתוך ה... עכשיו, הנשימות שמתחילות, והמוזיקה שמותאמת, אז לא צריך שום הנחיה. פתאום נאמר, מגיעה מוזיקת טופים אפריקאית. אז מה זה עושה לנשימה שהיא בעוצמה אדירה? אז הם מתחילים לנשום לפי הקצב, וזה קצב מהיר ומהיר ומהיר ומהיר. כמו שעד שמגיעים שם בכל מיני שבטים לאיזה טרנס. ואז בבת אחת, לפני התפרקות המתח, פתאום עובר זה לגלי ים, שומעים גלי ים, ואז הנשימה עוברת לגלי ים. הוא עם המון תבונה והמון ניסיון של שנים, ערך את המוזיקה. זה מוזיקה שאי אפשר לערוך בלי הניסיון המדהים שהיה לו בטיפולים נפשיים ובמסעות שהם קשורים ללידה. ואז מגיעים לשם בחוויות פנטסטיות שאי אפשר, לשער. איזה חזיונות בן אדם פוגש. ואיפה שיש לידה קשה, בעצם הרבה אנשים חווים לידה, ואז האלפרים שלו מתערבים. יש מקומות שזה ממש סיפורי לידה קשים, אנשים חווים שחזור של כל מה שהיה. זה נשמע כמו עידוד להירשם לסדנה הקרובה, אבל הייתה לפני שנה, אני מאוד אשמח שהוא יבוא שוב. מה? עוד לא. לא, שיאריך ימים בטוב ובנעימים. כאילו לנקות את ההיזכרות הזו, ובסך הכל תראו, למה רק שתדעו מאיפה נכנסתי לזה, על שאלתך, של, אומר, שם תמון משהו. אז לאור מה שדיברנו על רבי נחמן, רבי נחמן אומר, שם תמון משהו, אבל זה התחנה האחרונה. זאת אומרת, אז זה גם בהשראתו הדיבור שלי קצת, ששמעתי, קראתי, זה כאילו לנסות להיכנס שם פנימה. אבל רק שיהיה לכם את התמונה, אז אחרי שזה מסתיים, הסשן, ויודעים שהוא מסתיים, כי זה 3 שעות שבו בסוף זה גם המוזיקה הרגועה הזו והרפאיה, שבאדם שוכב מעולף על הרצפה. וגם, זה, עם המון תבונה יש שם. הנה למשל, תוך כדי התהליך הקשה, בן אדם צריך מגע, ליטוף, חיבוק. אז לא מבקשים, פשוט מסמנים את זה, כאילו עושים ככה או תיגע בי, אבל זה כל כך יפה, ושזה מספיק, פשוט מסמנים זהו. כאילו, בלי עלויות. עכשיו אני צריך את המגע, עכשיו זה... והתהליך הוא מאוד, דינה מאוד מהיר, וכשזה מסתיים, מבקשים לא לדבר, ונגשים לאזור אחר, ששם יש פינת יצירה ענקית, שבן אדם מתבקש לשבת, ומשהו יכול לתעד את החוויה שלו בצבע ובפלסטיקה. ורק למחורת מתחלפים, זה 3 ימים הסדנה. רק למחורת, כאילו כל יום זה... כל יום זה עבודה רק על... עכשיו תבינו מה קורה באולם הזה, כמו שאמר בוס של אנרגיה, עם המוזיקה המדהימה הזו של מסיבה. עכשיו, רוב הזמן, אני מקווה שאתם מקבלים את זה בברכה, שאני נזכר בזה ונהנה לספר בעריכות, למרות שהרעיון לתמצת, אבל תנו לי ליהנות מזה. קרה שם עוד דבר מעניין. רוב הזמן המטופל שלך, כי הרי עובדים בזוגות, הוא לא צריך את עזרתך. הוא נושם. אתה יושב לידו או עומד, וקשוב, צריך כל הזמן להסתכל עליו, אם הוא מסמל שהוא צריך עזרה, כי הוא רואה עם מכוסי עיניים, הוא לא רואה מה אתה עושה. ואז יש לב, הוא עושה לך מים, לא משנה, שירותים, ככה, זה תחבק אותי, משהו תעשה, אבל רוב הזמן הוא פשוט נושם עם המוזיקה. ואז מי שעומד לידו, הוא פשוט רוקד עם המוזיקה, כי זה מוזיקה עוצמתית, תבינו את זה. ואז זה עצמו סוג של מסיבה, של לראות את כל... תבינו מה זה עושה לרוקד גם, עם מוזיקה כזו עוצמתית, זה לא ריקוד של חצי שעה, ולא של שעה, ולא של שעתיים. וכמובן, מתוך ערנות, לתת להיות המטפל המתאים. אז עכשיו, תודה לך על שאלתך. אז עכשיו תראו, הרעיון הזה, קודם כל, בהזמנה הזאת לעבור את כל התחנות הללו, יש משהו נעים. אין עוד לספר או לשווק מה זה ייתן לנו. אני מאוד שמח שיהיה לנו ניסיון, אם תרצו לנסות את זה. לשתף מעלה בכל תחנה. יהיו תחנות שנגיד הרגשנו משהו, או לא הרגשנו, או שהיה משמן. וזה גם מסוג הדברים, אגב, שאפשר לתרגל יותר מפעם אחת. וגם לא צריך כל כך עמוק. בהתחלה לעשות את זה אפילו שטחי, לעבור את התחנות הללו. תחנה מספר 5, היא קצת ארטילאית. כי הוא אומר, זה לדמיין את המראה, את הטעם לפני שהוא נכנס לפרי, שזה בעצם אומר הנפש, לפני שנכנסה עליה. זה כבר משהו ארטילאי. נפש, רוח ונשמה. אז יש, סך הכל 9 תחנות, ותראו דבר מעניין. יש 3 תחנות שהן במובהק קשר עם אימא. חבל הטבור, נר דולק מעל ראשו, ושהתחיל להתרקם הפרי, שזה היווצרות ההיריון, זה נטו אמא. תחנה מספר 4 זה אבא ואמא. תחנה אחת בלבד. תחנה מספר 5 זה אבא לבד, שהזרע נמצא במוחו. אבל זה מעניין, אבא יש רק תחנה אחת. כי אחרי זה, טעם, ריח מראה, שזה נפש רוח נשמה, זה כבר לא קשור לאבא, זה כבר עולם הנשמות, זה כבר מעבר לאבא ואמא. זאת אומרת, מתוך 9 תחנות יש לנו שוב 3 תחנות שזה אמא, תחנה אחת שזה אבא ואמא, בדמיון מודרך, תחנה אחת שזה אבא. מאוד מעניין לראות איך, איזה מסע מעביר אותנו, אנחנו רק לדבר על זה, אני אומר, וואו, איזה פלא, רבנו הקדוש. ואחרי זה עוד 3 תחנות, שזה גם הזמנה לעולם אסטרלי. מה שאני מבין, לדמיין את הנפש שלי נכנסת לגוף. למפגש הזה של הזרע והביצית. את הרוח. כל אחד, גם בלי ידע קבלי או ידע. כל אחד מה שזה אומר, לדמיין מה זה נפש, מה זה רוח, מה זה נשמה. ואז להגיע לשלב של... אני זוכר עליו כלום. אני זוכר עליו כלום. עכשיו, זה רבנו הקדוש בעצם רמז שהוא זכה להשגה הזאת. אבל, שימו לב, אתם שמים לב ברוך השם, שסיפור המסגרת זה זוג שמקבל את זה במתנה לחתונה. במילים אחרות, רבי נחמן יוצר סיפור מסגרת שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בה בזיכרונות הללו. כי עצם זה שהוא עבר דרך שם וכותב לנו את המפה, אומר אנחנו יכולים לעבור דרך שם, והיד, אומר לכם מה היד של הטיפול הזה, של ההיזכרות הזו, של הסדנה הזאת. התוצאה של זה, אם נזכה לעבור דרך שם, זה לזכות למתנה של אני זקן מאוד, דהיינו זקן מאוד, זיכרון ממש מראשית ההיסטוריה, זקן מאוד, ומידך חיבור למימד של הלאו כלום, לאו זה אהבה באנגלית, כן? יחגידן כלב, אני זוכר אהבה. ושמה, ב... ארגידן כלב, זה כבר צליל אחר, נכון? משם אני מקבל את המימד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. כי הרי עם כל מה שעברנו, יש בנו צד מאוד עייף, כל אחד מאיתנו. צד מאוד כואב, מאוד ישן כביכול, של בעקבות כל אותם חוויות. אז בטיפול הזה, ההבטחות שלו כביכול, זה להתחבר למימד, אני לא סתם זקן, אני מאוד זקן. אני כל כך זקן שאני לא רק שמתחבר אני מתחבר שלב אחרי שלב לאחדות היקום, למילים החיוביות, לא למובן של ריק, של גם לאחדות עם אמא, וגם למקום שאבא ואמא היו באחדות, וגם למקום שעוד הייתי עם אחד עם דמות אב. אחד לגמרי, זה שום פירוז, אין בכלל מריבות עם האבא אותם, זה אחד לגמרי. שמתם לב להתלהבות הזו? יש מקום, שלב בתיאוריה שאני חווה אותי ואת אבא באחדות גמורה, אין שם סיפור של נפרדות. וכן למעלה, עד בתוך חוויית הבורא של גורנישט, או תצרו את הגורנישט תלב, ירגידנק תלב. איזה כיף להגיד את זה ביידיש. און ירגידנק תלב. בואו נגיד את זה גם ביחד, בלי הגורנישט. און ירגידנק תלב. אני זוכר את המקום ששם באמת הייתה, אין שום נפרדות, רק אהבה. זה האנרגיה. אז שוב, התוצאות של הטיפול הזה, או המתנה לזוגיות, זה להיות זקן שבזקנים, דהיינו, זקן במובן שהוא שזוכר, זה כמו לשאול את זקן הכפר, מה היה פה לפני 100 שנה, זה נהיה זקן שבזקנים, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. ומהמתנה הזאת, אפשר לממש זוגיות. מהמתנה הזאת אפשר לממש ריפוי נפשי. מהמתנה הזאת אפשר לממש חיים. אבל כפי שאני אומר, זה רק בזכות הלב הפתוח שלכם שאני יכול לדבר על התיאוריה בלי להרגיש צורך לשכנע או לומר שזה נכון. זה כמו ניסיון למצוא משמעות במילים הנפלאות הללו. אבל ככה מתרחשים תהליכים. מי יודע מה עוד נעשה עם זה אם נתחיל להיכנס ואולי אפילו יהיה לנו את הנתינה יש לראו לשתף את המעט שהיה, גם לשתף מה לא הצליח. יש פה הבטחה, רבי נחמן רצה. אולי, כדאי להוסיף עוד קטע שחשבתי להימנע ממנו, יש קטע בסיפור שהנשר הוא זה שמסביר להם. זה הולך ככה. הקבצן העיוור אומר לבני הזוג, אני זקן ועדיין לא התחלתי לחיות כלל, ואני נותן לכם את זה במתנה. הוא אומר, תדעו לכם, זה לא רק אני, הוא אומר, יש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. ואז הנשר עושה שני עניינים. הוא גם אומר את המשפט שאני אגיד לכם, הוא גם מפענח את כל הקוד. מה זה כל תשעת התחנות. אבל יש עוד נקודה. הנשר הגדול אומר להם שם, חידלו עוד מלהיות עניים, ושוב אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים בהם. לא חשבתי להזכיר את זה פעם, כי זה הרבהתי להשתמש בו בעבר, הוא נשחק קצת. ועכשיו, עלה לי מחשבה, שחידלו עוד מלהיות עניים, זה תשתמשו בצופן של הסיפור הזה, של תשעת התחנות שרבי נחמן הזכיר. חידלו עוד מלהיות עניים, ושוב אל האוצרות שלכם, זה למידע שמוזכר בחלק הספציפי הזה של הסיפור של הקפצן הראשון, ויהיו משתמשים בהם, זה תתרגלו את זה. וזה חזרו אל האוצרות שלכם. תודה רבה ולילה טוב.